רוצה להתחיל ולקחת אתכם למסע קצר בזמן, אולי ארוך, לימי הלומי הרחוקים. בזמן שאני הייתי בתיכון, לא היה שר חינוך שעודד 5 יחידות במתמטיקה, ומאחר שאני בא מבית אומני, אני הלכתי על 3 יחידות במתמטיקה. להגיד שהייתי כוכב גדול אני לא יכול. ממבחן המגן יצאתי אחרי 5 דקות. החברים אמנם התחננו שאני אשאר בעתיק כי לא היה בוחן בכיתה, אבל זה לא היה לכבודי, אז כמובן שלא עשיתי את זה. ידעתי שאלה אחת שהשווי שלה היה 5 נקודות. כשכולם יצאו החוצה, סיפרתי לכולם שעניתי על שאלה אחת של 5 נקודות. כולם מאוד התרשמו מהכישרון הגדול שלי במתמטיקה. כשקיבלתי את מבחן המגן בחזרה, היה מצויר עליו 0-1 גדול. מסתבר שגם את השאלה שידעתי, לא ידעתי. לימים הגעתי לאוניברסיטה, ללמוד באוניברסיטה, והתנאי של האוניברסיטה היה שלקראת השנה השנייה אני משלים את הבגרות במתמטיקה לציון של עובר. זה היה התנאי. ואני התחלתי להתלבט בין בתי ספר אקסטרניים, אני זוכר שהיה שם אנקורי ולחמן ועוד איזה בית ספר, ככה די התלבטתי ביניהם. בסוף בחרתי באחד, למדתי 3 חודשים, פעמיים בשבוע בערב, והוצאתי במבחן 100, עגול. לימים הלכתי למבחנים כדי לראות מה כדאי לי ללמוד. מבחנים מאוד אינטנסיביים של 3 ימים, כשבסוף המבחנים האלה הגיע אליי הבוחן, ואמר לי, תשמע, ההתאמה הכי גבוהה שלך זה, תחזיקו חזק, לימודי מתמטיקה גבוהה. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? אני מניח שאתם מיד תקבלו את התשובות לזה, אוקיי? אז אני רוצה, בלי להשתוות יותר מדי, להזמין לפה את הדוברת הראשונה שלנו לערב, גברת ליבי מולד, עורכת דין, אימא, אשת חינוך מונטסורי, היא הולכת לדבר איתנו על ענייני חינוך מהזווית האישית שלה. בואי ליבי.
ערב טוב. תודה רבה שבאתם. מאוד שמחה להיות פה. ובאתי לפה היום כי החינוך מאוד חשוב לי. החינוך שלי כאימא ושלנו כחברה הוא בראש סדר העדיפויות שלנו. וחשוב לי לבחור את החינוך של הילדים שלי. ובמצב ש... זה בסדר, יש? יהיה לי אומנתי. שומעים אותי? בעצם היום נשללת מאיתנו זכות היסוד הזאת לבחור את החינוך של הילדים שלנו. היא נלקחה וניתנה לשר החינוך. ולמיטב ידיעתי התנועה הליברלית ומפלגת זהות הם הגופים היחידים היום בישראל שמקדמים יותר בחירה להורים בחינוך. ושני הגופים האלו למעשה מקדמים את אותה תוכנית, שזאת תוכנית השוברים, שתכף נדבר עליה. אבל לפני זה בואו קצת נדבר על מצב החינוך בישראל. בישראל, בשנים האחרונות, מערכת החינוך מתאפיינת בזה שמוציאים כל שנה יותר כסף, וכל שנה הישגים הולכים ונהיים גרועים יותר. ירידה תמידית בהישגים. וזה לא שחסר כסף. בואו נדבר קצת על כסף. בגילאי 3-18, התקציב הוא יותר גדול, אבל החלק של גילאי 3-18 בתקציב הוא כ-60 מיליארד שקל בשנה. זה שני רק לתקציב הביטחון, וכשמסתכלים על זה בחישובים מסוימים, אפשר לראות את זה גם כגדול מתקציב הביטחון. זה לא שבאמת חסר כסף בקופה. והיום יש אני לא נותנת מספרים מדויקים בכוונה, כ-2 מיליון ילדים שלומדים במערכת החינוך בגילאי 3-18, וזה אומר שכל ילד במערכת החינוך עולה 30,000 שקל בשנה. 30,000 שקל בשנה, זה מה שאני משלמת על גן פרטי הכי איכותי, גן מונטסורי פרטי הכי איכותי היום. זה תקציב שיכול לשלם על חינוך איכותי, ואין תוצאות, ואנחנו שואלים את עצמנו למה. אני רוצה לשים לכם שקף אחד, רגע. אוקיי. בזמן שאתם מתבוננים בו, עוד מעט נסביר אותו. לתת לכם אינדיקציה. בישראל, אני מסתכלת רק בשביל לוודא את האחוזים, ההוצאה הלאומית שלנו על חינוך היא 7.2% מהתוצר. מה זה אומר לנו? במדינות ה-OECD, שזה המדינות דווקא המפותחות, הממוצע של ההוצאה הלאומית על חינוך הוא 6.2%. וממקם את ישראל מבחינת ההוצאה הלאומית על חינוך במקום השישי. רק 5 מדינות מכל המדינות המפותחות, שזה המדינות שמוציאות יותר כסף על חינוך מהתוצר, רק 5 מדינות הצליחו לעקוף את מדינת ישראל. ומה? לא, לא, אבל כהוצאה יחסית מהתוצר, כן. והאם באמת כשמגדילים, זאת שאלה, האם כשמגדילים את ההוצאה הציבורית, זה באמת משפר את השירות לאזרח. האם יותר כסף עוזר? אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם, בציר ה-X אתם יכולים לראות את ההוצאה הלאומית על חינוך, זה לא משנה, פה זה לגילאי 6-15 במדינות המפותחות. זה שקף שנלקח מגדולים ממני מההרצאה של פרופסור מואב ופרופסור לכלכלה. ובציר ה-Y רואים את התוצאות במבחני פיזה בשנת 2012 במתמטיקה. וזה שאתם רואים פה קו ישר, אני לא יודעת אם כל כך ברור, אבל רואים ישראל, פולין, גרמניה, צרפת, whatever, הקו הישר מראה שאין שום קורלציה. זאת אומרת, גם אם מחשיכים ומוסיפים עוד ועוד כסף לחינוך, לא רואים שיפור בתוצאות. וזה נראה תמוע, אבל זה לא תמוע. כי בארגונים בירוקרטיים מאוד מאוד גדולים, שמנים ומסואבים, גם כשאנחנו מוסיפים יותר כסף, הכסף הזה הולך להשמין את הארגון, להשמין את הבירוקרטיה, ולא מביא תוצאות יותר טובות. ויש לי שתי דוגמאות לתת לכם על זה, רק לפני שאנחנו באים לתוכנית השוברים. דוגמה אחת זה חוק שהיה קיים בארצות הברית בין השנים 2002-2015, קוראים לו No Child Left Behind. זה יוזמה של תקופת בוש, הוא חתם על התוכנית הזאת, שהוסיפה בעצם בשנים מסוימות אחוזים ניכרים לתקציב החינוך, משהו כמו 60% לתקציב החינוך, והנתונים האחרונים שקראתי הם על שנת 2011, 50% מבתי הספר שנכללו בתוכנית הזאת נכשלו במבחנים שבסטנדרטים שבדקו את התוצאות של התוכנית. וזה לא פלא, כי יש כשל ניהולי של המדינה בחינוך. מדינה לא יכולה לנהל חינוך מהתכנון המרכזי, תכף נדבר על זה. וזה שאנחנו נוסיף ונוסיף כסף, זה לא עוזר. גם מילטון פרידמן, כלכלן זוכה פרס נובל, דיבר על הנושא הזה של חינוך. הוא בדק שנים אחרות, שנת לימוד 71-2 עד שנת לימוד 75-6. בתקופה הספציפית שלו, היה גידול בסגל המורים של 8%, גידול של 11% בהוצאה הריאלית, וזה אומר, לא משנה האחוזים של הגידול בהוצאה הנומינלית, תאמינו לי, שפכו שם הרבה כסף, ומה קרה? ירידה דרסטית בתוצאות של המבחנים. וההסבר, שוב, מונופולים, גופים מונופולים, שלא נחשפים לתחרות, הם לא יעילים. זה שניתן להם יותר כסף, זה לא אומר שהכסף בא למקומות הנכונים, וזה פשוט לא עוזר. אם אנחנו רוצים להוסיף כסף, אנחנו צריכים לפתור את הבעיות האינהרנטיות של המנגנון הבירוקרטי הזה. ומה שאנחנו רוצים להציע היום, תוכנית השוברים, היא הפתרון לעניין הזה, לפתור את הבעיות של המערכת, כדי שבסופו של דבר נוכל להביא לתוצאות יותר טובות. אז מה זה בעצם שוברים? שוברים, בוא נגיד בכמה מילים, רק שוברים זאת הפרדה בין המימון לבין הניהול של החינוך. זאת אומרת, המדינה ממשיכה לנהל, המדינה ממשיכה לממן, והניהול של החינוך עובר למנהלים של בתי הספר. בעצם יש קופון, זאת אומרת כל ילד שנרשם לבית ספר מסוים, יכול להירשם לכל בית ספר על פי בחירתו, המדינה נותנת את שכר הלימוד ישירות לבית הספר. זה בקיצור. עכשיו רק אני אשים את השקף. כמובן שבשיטה הזאת כל בתי הספר, אופס, רגע גיליתי את המאוחר, כל בתי הספר נדרשים לעמוד בסטנדרטים מסוימים, סטנדרטים של בטיחות, של היגיינה, של איסור אפליה וכו', אבל חוץ מזה כל אחד יכול להירשם לכל בית ספר והמדינה נותנת קופון. עכשיו יש כאן ארבעה סעיפים, הארבעה אלו הם סעיפים, זה בעצם תוכנית אחת אינהרנטית, אבל משולבת אחת בשני, זה, הארבעה אלו זה רק לצורך ההסבר, כדי שיהיה קל לספר עליה. רק לפני שאני ממש אספר עליה, אני אגיד לכם שאני לא המצאתי את זה. דיברו על זה הוגים מגוונים. מילטון פרידמן, כפי שאמרתי קודם, כלכלן זוכה פרס נובל, דיבר על זה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ואחד האדבוקטים הגדולים של התוכנית הזאת היה ג'ון סטוארט מיל. וגם להגיד לכם שאנחנו לא נהיה המדינה הראשונה שתפעיל את תוכנית השוברים, התוכנית הזאת מופעלת היום בשוודיה, בהולנד, בצ'ילה, בהונג קונג, בגרוזיה שמעתי לאחרונה, ובכמה מדינות בארצות הברית. הוותיקה ביותר ממה שקראתי היא הולנד, שמפעילה את תוכנית השוברים מאז 1917, וגם היא מערכת החינוך עם אחת התוצאות הטובות בעולם, מקום 50 במתמטיקה למשל. וכדי להמחיש את השיטה הזאת, אני אתן לכם את הדוגמה האהובה עלינו, שהיא דוגמת חדרי הלידה. כשאני נולדתי, שהיה מזמן, אמא שלי לא יכלה לבחור ללדת איפה שהיא רוצה. היא יכלה הייתה ללכת לבית חולים השרון בלבד, שהיה ליד הבית, וללדת שם, כי היה אזורי רישום ללידה. ואמא מספרת שזאת הייתה חוויה נוראית. היא קוראת לזה, היינו שם כמו פרות בזה, אם אני לא יודעת מישהו מכיר או זוכר את הווילונות שהפרידו בין היולדות. ואז קרה דבר מופלא, מישהו החליט לשנות את השיטה, לפתוח את אזורי הרישום, לאפשר לכל יולדת ללדת באיזה בית חולים שהיא תבחר, והמדינה, או ביטוח לאומי, כידה ארוכה של המדינה, ייתן קופון, שובר, לבית החולים ישירות בגיל כל יולדת. נכון ל-2016, גובה הקופון לידיעתכם הוא 12,596 שקלים על כל יולדת. ומה קרה? יש, כן, יש דאבל אטומים. אני חושבת, ההיגיון אומר, כל ילד, אבל אתה יודע מה, תן לי לבדוק את זה, מה? יש גם אקסטרה לפגים, דרך אגב. אתה רואה, זה קצת דיפרנציאלי, יש בזה קצת היגיון. מה קרה? מי ידע לאחרונה? הרמת ידיים? או, עכשיו אני יכולה גם לראות אתכם, כי אני לא באור. או, יפה, שי! מי ידע לאחרונה? יפה. אז יכולת לבחור איזה חדר לידה שאת רוצה, והם גם שולחים כל מיני ברושורים ומנסים להגיד לך, תבואי לבקר אותנו לפני, ונעשה לך.
אני רוצה, תראי שהרבה מאוד מהתמונים ומתרסומים,
יפה, אז הם מתחרים על היולדות. כי הם קוראים ליולדות לבוא, הם נותנים סל שירותים הרבה יותר גדול, רק תבואי. וזה מה שאנחנו בעצם רוצים שיקרה בחינוך. אותו דבר. שמעתי אתמול דוגמה נוספת שאני לא יודעת כמה, אז זה ככה מתוך זה שאני מספרת על ההרצאה הזאת, שמעתי שיש גם ואוצ'רים באולפנים של עולים חדשים ללימוד עברית. זאת אומרת, היום כבר לא חייבים ללמוד באולפנים של המדינה, אפשר ללכת לאולפן פרטי, לקחת את הקופון ולהעביר, ושמעתי שהתוכנית הזאת מאוד מצליחה. זה נכון? יפה. אז גילינו עוד ואוצ'רים. אנחנו בדרך הנכונה. אז קודם כל השיטה הזאת משיגה שני דברים. היא משיגה את זה שאנחנו נוכל לבחור איפה הילדים שלנו ילמדו. אבל היא גם משיגה תחרות בריאה בין בתי הספר שגורמת להם להתייעל. וגם בסוף אני אראה לכם מחקרים, אבל הוכח מחקרית שההישגים של הילדים טובים יותר במדינות שהופעלה תוכנית של ואוצ'רים. אז דיברנו על זה שבעצם מקבלים שובר מהמדינה. ודיברנו קצת על פתיחת אזורי הרישום, תכף נדבר, אבל בואו נדבר רגע על הפחתה משמעותית ברגולציה. ופה אני רוצה לספר לכם את הסיפור האישי שלי. כשהבן שלי, שהיום הוא בן 8, היה בן 2, רשמתי אותו לגן. היה לי חוויה מאוד לא נעימה בגן ליד הבית, ובדקתי, והחלטנו כמשפחה שאנחנו רוצים להעביר את הילדים שלנו להתחנך בשיטת מונטסורי. רק למי שלא מכיר, שיטת מונטסורי זאת שיטת חינוך שפותחה על ידי מריה מונטסורי במאה הקודמת, והתחנכו בה, אני תמיד אוהבת להגיד, אנה פרנק והמייסדים של חברת גוגל. כבר שווה לעשות גוגל על זה ולבדוק מה זה שיטת מונטסורי. אבל הבחירה שלי זה בעצם לא מה שחשוב. הרעיון הוא שכל משפחה זכאית לבחור את החינוך לפי הערכים שלה ולפי הבחירה שלה. אחד רוצה מונטסורי, השני רוצה אנתרופוסופיה, השלישי רוצה חב"ד, הרביעי רוצה יוגה, שמעתי שיש בית ספר כזה. ובעצם אנחנו רצינו שיטת מונטסורי ובדקנו ומצאנו שיש בית ספר, גן הכי קרוב ב-45 דקות נסיעה מהבית. טוב, אחרי התחבטות החלטנו לרשום. ונסענו במשך שנתיים לגן הזה. במקביל נרשמתי ללימודי מונטסורי, כי רציתי שיתאים גם החינוך בבית. היום אני מדריכת מונטסורי, ומעבר לזה התחלתי תהליך של הקמת בית ספר פרטי ביישוב בשיטת מונטסורי, שהמון המון אנשים רצו אותו. אז גרתי בסביון, אבל היום אני גרה בקדימה. זה חלק מהסיפור. אז מה שקרה זה שעברתי, איך אני אגיד, שיבת מדורי גיהנום זה לא פייר, אז בטח אנשים עברו גם צרות קשות מזה בחיים, אבל מי שלא מכיר את הנוהל הזה של הקמת בית ספר פרטי, קוראים לזה המוכר שאינו רשמי. דמיטרי מכיר אותו מצוין. הוא אחד שהצליח בניגוד אליי. זה נוהל של 130 פלוס עמודים של מדורי בירוקרטיה כדי להקים בית ספר שהוא בית ספר בעצם שהוא לא של משרד החינוך. ואחרי שנתיים של ניסיונות הבנתי שאני את המסכה הזאת לא יכולה לעבור. למשל, מבחינת מבנה אתה לא רשאי לזכור מבנה ולעשות שם בית ספר, צריך שחוקי התכנון והבנייה יאשרו לך שהמבנה הזה יהיה לבית ספר, וזה דבר שכמעט בלתי ניתן להשיג. המדינה כל כך נלחמת ברעיון שיהיו לה מתחרים מחוץ למונופול של החינוך שכמעט ולא ניתן להשיג את הרישיונות האלו. מי שבסוף, כמעט תמיד מי שמצליח הוא מצליח בשיטת חומה ומגדל, מקים לא חוקי, ואחר כך בתקווה שלא יפנו אותו. אז כן, מישהו מכיר את זה, אה? כן. אז בעצם בסופו של דבר הבנו שזה לא יהיה ליד הבית ועברנו לגור במקום אחר שהיה שם גן לבחירתנו ליד הבית ובית ספר במרחק נסיעה. וגם היום בקהילה שאני גרה בה בקדימה היה לנו גם ניסיון כקהילה להקים בית ספר ליד הבית, שיהיה לנו בית ספר קהילתי שהילדים שלי ושל השכנים שלי נוכל ללכת יחד לאותו בית ספר, ואני לא צריך לשלוח את הבן שלי 45 דקות נסיעה בבוקר ושלא יהיה לו חברים ליד הבית. עוד. אז זה בעצם מה שקרה. אז היום בעצם, כן, אולי במקום מסוים ניצחנו, כי יש לנו בית ספר של משרד החינוך בשיטה שבחרנו, אבל אנחנו שומעים על זה מחיר מאוד קשה. ולא, אני חושבת שיש ביקוש מאוד גדול מצד האוכלוסייה, ואני מכירה הרבה יזמויות, להקים בתי ספר לפי הצורך הערכי, הבחירה הערכית של ההורים, והדבר הזה לא ניתן, כמעט ולא ניתן להשיג במדינת ישראל. אז זה החלק השני, בעצם שאני מדברת על הפחתה משמעותית ברגולציה, והדבר השלישי, כמו שאתם רואים, זה פתיחת אזורי הרישום. כמו שפתחו את אזורי הרישום מבחינת הלידה, אנחנו מציעים שיפתחו את אזורי הרישום של בתי הספר. כל ילד, כאמור, יוכל לבחור לאיזה בית ספר הוא רוצה להירשם, או כל הורה, למעשה. ובתי הספר... יצטרכו לקבל את כל התלמידים על בסיס מקום פנוי, למעט קריטריונים רלוונטיים. כשאני אומרת קריטריונים רלוונטיים, אני אומרת למשל, אם זה בית ספר לריקוד, אז זה לגיטימי שיבחנו על ריקוד. אם זה בית ספר לאמנות, זה לגיטימי שיבקשו תיק עבודות. אבל בעיקרון, כולם שווים בפני החוק. כל ילד יכול להירשם לכל בית ספר. עכשיו, קרולן אוקסבי הייתה, היא חוקרת מאוד ידועה בתחום הזה, והיא גילתה דבר מדהים. מי הכי מרוויח מתוכניות של בחירה להורים? התוכניות כמו זאת שאני מדברת עליהן. יש לכם מושג? המורים? לא, תנסו שוב. לא? זה נכון, אבל איזה ילדים? אז ילדים של משפחות, של, אני מקריאה כדי לא לטעות, בני מיעוטים, בעלי מוגבלויות או משפחות מעוטות יכולת. יש למישהו השערה למה? אז אני אספר לכם. משפחות מעוטות יכולת לדוגמה, אין להם יכולת לקנות אחרי שעות הלימודים שיעורי השערה, מורים פרטיים ודברים מהסוג הזה. הם נסמכים על בית הספר. וכשהקופון ניתן להורה, ואז הוא יכול להירשם גם לבית ספר הטוב של השכונה ליד, ולא לבית ספר הגרוע של השכונה שלו, הוא יעשה את זה. וזה כרטיס הכניסה, זה כרטיס היציאה של הרבה משפחות מתוך המעגל של העוני. כי הם יכולים, כי הרבה גם אנשים, וגם על זה יש מחקרים, גם אנשים של משפחות מעוטות יכולות, הם מבינים שהחינוך זאת הדרך להתקדם בשביל הילדים שלהם. וגם הם רוצים את החינוך הכי טוב בשביל הילדים שלהם. והם יודעים שאם הם ירשמו לבית ספר בשכונה ליד, שזה 5 דקות הליכה משם, שהם לא יכלו לרשום משם קודם, אז הילד יוטב לילדים שלהם. ואכן המחקרים מוכיחים שהם המשפחות שמרוויחים, מרוויחות הכי, הכי הרבה. אז זה היתרון של פתיחת כל אזורי הרישום, וסמכות על תכנים ועל שכירת ופיתורי מורים למנהלים. אז קודם כל, שוב מחקר, סליחה שאני מלאה אותך בזה, יש בחוקר מפורסם בתחום הזה שקוראים לו הנושק. הוא דיבר על זה שהקורלציה היחידה בין איכות החינוך ובין כל מיני משתנים שונים ומגוונים, כמו גודל כיתות או כמו השכלה של מורים, הקורלציה המובהקת היחידה היא איכות המורים ולתוצאות בחינוך, לאיכות החינוך. עכשיו, מי יכול לדעת מי מורה טוב ומי לא מורה טוב? האם הפקידה שיושבת במשרד החינוך ברחוב השלושה בתל אביב, היא יכולה לדעת שאני מורה טובה או לא מורה טובה? מי יכול לדעת מי מורה טוב או לא? בדרך כלל זה התלמידים הם הראשונים שיודעים. ההורים, גם הם יודעים כי הם שומעים מהתלמידים. אבל מי שיותר יודע, או לפחות מהמעגל הקרוב, זה המנהל. המנהל יודע מי תלמיד, מי מורה טוב ומי מורה לא טוב. המדינה לא יכולה לדעת את הדבר הזה. ובאמת, היום שיטת תגמול המורים היא שיטה תגמול לפי ותק, אנחנו כולנו יודעים. בכלל אין שום מוטיבציה להיות טוב, אין שום מוטיבציה לרצות להשתפר, כי משלמים למורה לפי קריטריון אחד, ותק. מי שיותר ותיק במערכת מקבל מספורת יותר גבוהה. לא לפי, נניח, שהשוק יחליט ביקוש בעצם מורה טוב יקבל שכר יותר גבוה, מורה פחות מנוסה, פחות טוב, פחות, כל קריטריון יקבל שכר יותר נמוך. עכשיו, פוליטית אני מודעת לזה שזאת המשוכה הכי קשה, בגלל ההסתדרות ובגלל ארגון המורים. אבל אני רוצה לדבר על זה רק רגע. יש אני אומרת מספרים גלובליים, 160 אלף מורים היום במערכת. עכשיו, לא כולם ייפגעו מזה שנעביר את הסמכות לסחירתם ולפיתורם ולידי המנהלים. למה? א', כי לא לכולם יש קביעות, אבל גם בגלל ש...
לא כולם גרועים.
יפה מאוד. שהרבה מאוד הם טובים ויישארו במערכת, ויש איזושהי שכבה, נכון, שתיפגע מזה. אני מציעה בתוכנית שלי להבן להם את כל הזכויות ולא לפגוע בהם זכויות שניתנות להם היום על פי החוק, אלא כשנשלם כחברה על כך שנשחרר את המערכת, ניתן להם את מלוא זכויותיהם. דרך אגב, גם הם שיאלצו להיפגע מהדבר הזה, לא תמיד יאלצו ויפלטו מהמערכת, יכול להיות שהם פשוט יצטרכו להתאמץ קצת יותר, או להחליף בית ספר לבית ספר שיותר מתאים להם, או דברים מהסוג הזה. או להשתלם, או להתקדם, או להתפתח.
או להקים בית ספר.
כן, יש, אתם רואים, כשנותנים לשוק החופשי לחשוב, יש המון פתרונות טובים. אני רק רוצה לסכם, אז אין לי עוד הרבה זמן, נכון? כמה? אין לי זמן. אוקיי, אז רק אלו ארבעה, אמרתי, אלו ארבעה סעיפים, אבל כולם שלובים אחד בשני. ואני רוצה להדגיש שהתוצאות של המחקרים מראות שכשהפעילו תוכניות ואוצ'רים בכל המדינות שסיפרתי לכם עליהן, הישגים הלימודיים היו הרבה יותר טובים, אני מקריאה רגע שלא יתאה בדיוק, בתי ספר ציבוריים שהתמודדו עם התחרות הזאת שיפרו את ההישגים שלהם בכל התחומים. וגם פרט מאוד מפתיע לדעתי שרמת האינטגרציה בבתי ספר של שוברים הייתה גבוהה יותר. ונניח בשוודיה כשפתחו את זה הקימו המון המון בתי ספר רבים ומגוונים שעונים על כל מיני צרכים של האוכלוסייה. והדבר האחרון הייתה עלייה מאוד גבוהה בשביעות הרצון של ההורים ממערכת החינוך. השיטה הזאת למיטב ידיעתי נכשלה רק בצ'ילה, שזה היה המקום שלא נתנו לבתי ספר הלא טובים ליפול באופן מפתיע, כי תגברו אותה בתקציב של המדינה, והם לא נפלו והתוכנית נכשלה ולא ניכנס לפרטים האלו. זהו, אני מקווה שהצלחתי להבהיר את הנקודה, אני מאוד מודה לכם. אם יש למישהו שאלות, יהיה... Gracias por ver el video.